יהיה מוקדש לחיזוק תשובתנו בארץ ישראל, במיוחד לחיזוק אלה הנאבקים היום לחיזותנו בגוש קטיף, המתיישבים בכל מקום ומקום, גוש קטיף, בצפון השומרון, וכמובן רבבות רבבות עמך בית ישראל בכל מקום ומקום, בכפר מימון, שהם מצבים ללא חת מול ראש הממשלה, שמגייס לצורך התוכנית הידועה שלו להקים מדינה ערבית בלב ליבה של ארץ ישראל, בגיבוי, בעצם אומרים שהוא גם יזם, בגיבוי אפשר לומר, בגיבוי הנשיא בוש, מגייס לצורך הזה את כל המערכות השלטוניות, מערכת המשפטית, המשטרה, הצבא, כולם שפוטים שלו היום. אין ברירה. מי שיפתח את הפה, מיד יפטרו אותו, מיד הוא יסבול טוב טוב באופן אישי. למה הוא לא עושה את זה? אנחנו הרגשנו את זה כיצד, ראינו בחוש איך באו שוטרים לנהגים שבאו להסיע אותנו ואמרו להם, תנו את הרישיון, אם לא נלחים לכם את הרישיון, תאבדו את פרנסתכם, וכל זה ממש משטר טוטליטרי. פעם ראשונה שהתלמידים חוו את החוויה הזו של משטר טוטליטרי, זאת אומרת שהשליט שולח את המשטרה, את השוטרים, על מנת לבצע את מדיניותו בלא חוק, בלא משפט, בלא שום דבר, וגם אם יש חוק, זה חוק שחוקק למטרה הזאת. הוא מצאו איזשהו סעיף בחוק בשביל לבצע את רצון השליט שקוראים לו היום שרון. אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות שזה רק מסימני הקריסה של השרון. בוודאי בוודאי הוא יאבד את רסן השלטון, יקום כאן שלטון יותר דמוקרטי, יותר הגון, יותר שיאחד את עם ישראל, יחזק את עם ישראל, לא חס ושלום נגרום להפרדה בעם ישראל, לחולשה, ובו זמנית שיורים פצצות על יהודים והורגים אותם ורוצחים אותם, במקום שילך עם הצבא לבלום את האויב, אז הוא שלח את הצבא לשים מצור על יהודים אוהבי ארץ ישראל. באמת יש גבול לכל דבר. בוודאי בוודאי זה פרפורי השלטון שלו. רק מה, רק שלא נסבול, שלא יהיה חס ושלום נזקים גדולים לחברה הישראלית בגלל אדם אחד, הכל זה אדם אחד. שאלו אותי, אם היה בהיסטוריה אדם כזה, האם אנחנו תמיד לומדים מההיסטוריה? האם בהיסטוריה של העם היהודי היה אדם שהוא דומה בהתנהגותו לשרון? אז אני קצת עיינתי במקורות לראות באמת מעניין אם היה אדם כזה או לא. אז כל המקורות מצביעים על אדם שהוא מאוד מאוד דומה לשרון בהתנהגות שלו. זה היה ירובעם בן נבט. ואני אראה לכם במה הוא דומה לשרון. קודם כל, מה הוא שונה משרון? ירובעם בן נבט היה תלמיד חכם גדול מאוד, אומרת הגמרא מסכת סנהדרין. עד כדי כך שכל חכמי ישראל היו עשבים לעומתו, היה כמו עץ, והם היו עשבים. היה חכם גדול. ותלום בו הרבה תקוות בירובעם בן נבט. אבל הייתה לו בעיה שהוא טעה בגדול. לפעמים גאון וחכם אפילו עושה טעויות. יכול לקרוא דבר כזה? אז ירובעם בן נבט הייתה לו טעות. מה הייתה הטעות שלו? חז"ל אומרים, למה קוראים לו בן נבט, לירובעם בן נבט? כי הוא ניבט וטעה. כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. הוא היה כל כך חכם, כל כך חושב שהוא חכם, שהוא עשה איזה תוכנית, והתוכנית הזאת הייתה לתפוס את השלטון. תפוס את השלטון. הוא רצה להיות שליט במקום רחבעם, בנו של שלמה המלך. הוא רצה להיות השליט. והיו לו הערכות מצב, כמו כל שליט, לכאן ולכאן, מסתם עשה סקרים. ובסקרים הוא הגיע למסקנה שרוב העם איתו. כי באמת רוב העם איתו, זה, הוא לא טעה. עשרת השבטים היו עם ירובעם בנבט. ורק שבט יהודה ובנימין היו עם רחבעם. אז לפי הסקרים, רוב העם היה עם מי? עם ירובעם בנבט, נכון או לא? הסקרים הם מדייקים מאוד, זה לא סתם. טעות כמה אחוזים לכאן, אבל כשיש לך 70%, 80% מהסקרים מראים שהאמיתי, נכון? זו הייתה הטעות הטרגית של ירובעם. טרגית לא רק לא אישית, אלא טרגית מבחינה לאומית. מה הייתה הטעות? הערכת מצב שגויה, זה הייתה הטעות שלה. וגם המטרות היו מטרות לא הוגנות, לא נכונות. אותו דבר גם שרון. שרון, הוא חושב את עצמו כנראה לאדם מאוד מאוד חכם. אומרים עליו שהוא אסטרטג במדרגה ראשונה. גדולי האסטרטגים בעולם. הוא באמת חושב שהוא כזה. הוא מצביב שהצליח במקרבות כאלה ואחרים. תמיד. עשה סקרים. הגעה לפי הסקרים, רוב העם איתו. חוץ מזה, הוא מבין גדול 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 בפוליטיקה קוסמופוליטית ופוליטיקה פנימית. הוא יודע מרכזי הכוח, במי עצמי הכוח, במרכז הליכוד ובכלל במדינה. הוא יודע איך לקנות אנשים, איך לגייס אנשים ואיך לפטר אנשים. מומחה גדול לשלטון, הוא כבר השתפשף בשלטון הרבה זמן. יש בידו המשפט, בידו המשטרה, בידו הצבא, בידו השבת, כל ישיבה וישיבה הוא שולח מרגלים. כמה מרגלים. הוא יודע הכל, הוא חש את הכל, מרכז העצבים שלו, העובד שעות נוספות, על השליטה מוחלטת במדינה והכל. הוא צודק או לא צודק? הוא צודק, נכון? איך אומרים? כוח. יש לי את כל הכוח בעולם. אותו דבר היה ירובעם בנבט. מי יכול נגדי? אף אחד. מה הוא עשה? ירובעם בנבט, מה היו התוצאות של ההחלטות הטרגיות שלו, לא עצמו ולא לעם ישראל? אומרים חז"ל שירובעם בנבט הוא נקרא ירובעם על שם שלושה דברים. הוא נקרא ירובעם דבר אחד, שהוא גרם לריב בעם ישראל. ירובעם מלשון ריב, ריב בתוך העם. ירובעם, ריב בתוך העם. הוא גרם לריב בתוך עם ישראל, הביא לריב גדול. מה היה הריב? שעם ישראל התחלק לשני עמים, לכאורה. במקום לאחד את העם, הוא גרם למריבה בעם. עשרת השבטים מצד זה, יהודה ובנימין מצד זה, זה היה עד חורבן בית ראשון. מאות שנים חיינו בארץ כשני עמים, למרות שהיינו עם אחד. הוא הפריד את החבילה, מה שנקרא, של 12 השבטים, שהיו לפעמים שני האחים, האחים האלה נלחמו אחד בשני מלחמות נוראיות. אז זה דבר אחד, לכן הוא נקרא ירובה. מה עושה אריק שרון? אותו דבר בדיוק. הוא גורם לפירוד בתוך עם ישראל. מציב יהודים מול יהודים, חיילים ושוטרים מול יהודים. דיוויזיה! דיוויזיו! מול היהודים. הוא לא מרגיש בזה דרך אגב. הוא לא מרגיש את זה. למה? כי הוא חכם. אני אראה להם. הוא לא משכיל לאחד את עם ישראל. גורם לפירוד בעם ישראל. אנחנו רק לא יודעים לאן זה יתגלגל, כל הדברים. לאן יתגלגל, לא יודעים. זה דבר אחד. דבר שני, אומרת גמרא, ירובעם נקרא שעשה ריב בין ישראל לאביהם שבשמיים. מה היה הריב? קודם כל הפירוד. אבל יותר מזה, הוא היה מונע בכוח את היהודים מלהגיע לירושלים. היו לו מחסומים, היו שם יסמניקים, משמר הגבול, יחידות נבחרות, צנחנים, בדרך לירושלים. זאת אומרת, יהודים שרצו לעלות לרגל, ברגלים, לירושלים, לא יכלו לעבור. ואל תחשבו שהמשטרת הגבולות של ירובעם הייתה קטלקניה. הם ידעו את כל השבילים. הם לא עשו כאילו. הם סגרו הרמטית. יהודים, את אומרת, מעשרת השבטים, יהודים אסור היה להם לעלות, ומי שניסה לפרוץ את המחסומים, היו בתי מעצר מיוחדים לפורצי מחסומים, ולא נתנו ליהודים לעלות ברגלים לירושלים מאות שנים. למרות אני לא יודע. אבל בימי ירובעם בנבט כן. טוב, אם אינני טועה, בט"ו באב, הסירו את המחסומים האלה, אז מאז עושים חגיגות בט"ו באב, חג האהבה. ככה חז"ל אומרים. לא נתנו ליהודים לעלות לירושלים. כשיהודים לא באים לירושלים, עושים מריבה בין היהודים לאביהם שבשמיים. ובמקום זה הקים שני מרכזים במקום ירושלים, אחד בבית אל, אחד בדן, בצפון, ואמר, אתם רוצים לעבוד את האלוהים? תלכו לשם, תעבדו שם, בבית אל ובדן. קשה לנו להאמין שתלמיד חכם כמו ירובעם בן נבט עשה את זה, אבל עובדה הוא עשה את זה. זה דבר שני. דבר שלישי, ודרך אגב, אני לא יודע אם שמתם לב, בונים היום חומה סביב ירושלים. שמתם לב לדבר הזה? בתירוץ, שרוצים למנוע מערבים לבוא להתפוצץ כאן בירושלים. הכל שקר וכזב. המטרה היא לחלק את ירושלים. לחלק את ירושלים, דהיינו, להוציא את מעלה האדומים מחוץ לירושלים. הירושלים פרזות ישב. להוציא את כל בנימין מחוץ לירושלים. את כל ישע מחוץ לירושלים. לנתק את חלקים מארץ ישראל מירושלים. זאת המטרה, מצד האמת. וחלק, מה זה לחלק? למנוע מירושלים, יהודים להתחבר לירושלים. כל זה בעורמה, בתירוצים, כאלה ואחרים. הדבר השלישי שירובעם בן נבט עשה כל כך דומה למה שנעשה כרגע. אומרים חז"ל שהוא ריבץ ירובעם מלשון ריבץ את ישראל, את העם. אומר רש"י, מה זה ריבץ? השפיל את העם. לוקחים בן אדם זורקים אותו על הרצפה, משפילים אותו. השפיל את עם ישראל. מה הוא השפיל את עם ישראל? כשאומות העולם רואים את עם ישראל במצב של פירוד, יהודי נלחם ביהודי, אין לך השפלה יותר גדולה מהדבר הזה. ממש השפיל את עם ישראל. כל העולם מחכה, מצפה, לראות את התמונות המשפילות האלה. כיצד יהודים מרביצים ליהודים. כיצד יהודים עוקרים יהודים מארץ ישראל. דרך אגב, שזה לא היה בהיסטוריה הארוכה של עם ישראל, חוץ מימית, שגם היה אריק שרון מעניין. לא היה בהיסטוריה דבר כזה. שיהודים יקרו יהודים מארץ. היו רומאים, היו יוונים, היו בבלים, היו ערבים. היו, לא יהודים. כל העולם אומרים שאלפי אנשי תקשורת יבואו לזכור את השפלת היהודים. השפלה שעוד לא הייתה כמוה בהיסטוריה היהודית. חילול השם שלא היה כדוגמתו. זה עשה ירובעם בן נבט, זה עושה אריק שרון. אז לא אני שאלתי, האדם היותר דומה לשרון בהיסטוריה זה ירובעם בן נבט. איך הוא נכתב בתורה ירובעם בן נבט? כתוב שהוא חטא והחטיא את הרבים. זה הביטוי כזה. חטא והחטיא את הרבים. ככה אומרים. לא רק שהוא חטא, אלא גם החטיא. זאת אומרת, הוא גורם לשוטרים, לבלשים, כל אלה שנועים ועושים את דברו, לחטוא. הם מסכנים בסך הכל. אבל השליט גורר אותם לדבר הזה. אז הם חוטאים, מסכנים. רחמנות אליהם. נדמה לי שיש דיון, האם הם יאנשו גם, או רק השליט, או רק ירובעם בן נבט. נדמה לי שהדין אומר, אני לא רוצה להגיד בוודאות, זה מסכת ראש השנה, שעוסקת בסוגיה הזו. צריך להתבונן, לעיין שום שום. מה דינם של אלה ששותפים לירובעם בן נבט? מה דינם? האם דינם כמו, או רק ירובעם בן נבט, הוא ישלם את הדין, ששם נאמר, הוא נחשב מאלה, יש כאן מסכת ראש השנה? ככה? כן, אפשר לקבל. יש כמה ששנה לסיים. אני אולי אצטט את הגמרא מסכת ראש השנה דף י"ז. כתוב ככה: המינין, המסורות, מסורות זה יהודים שהיו מוסרים יהודים לגויים, כמו באירופה היו תופסים ילדים בתקופת הצאר והיו מוסרים אותם לשלטונות הצאר שיהיו חיילים לצבא הרוסי, נקרא מוסר קוראים לו, זה נקרא מוסרים, כן. והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתחיית המתים, ושפרשו מדרכי ציבור, ושנתנו חיתיתם בארץ חיים, ושחטו והחטיאו את הרבים, כגון ירובעם בן נבט וחבריו, אני טעיתי, ירובעם בן נבט וחבריו, שחטו והחטיאו את הרבים, יורדים לגיהנום, ונידונים בה לדורי דורות, לא קמים מהגיהנום. זאת אומרת, הם לדורי דורות שנאמר ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי גיהנום קלה, כבר לא יהיה גיהנום במציאות, ואין אינם קלים. הם, אלה מחטיאי הרבים שמביא כאן את ירובעם בן נבט וחבריו, הם אינם קלים, הם יישארו נידונים ככה, שנאמר וצורם לבלות שאול. וכל כך למה? מפני שפשטו ידיהם בזבול, זבול זה בית המקדש, שנאמר מזבול לו ואין זבול אלא בית המקדש, שנאמר בנו בניתי בזבול לך, ועליהם אמרה חנה השם יחת ומריביו. אמר רבי יצחק בר אבי, פניהם דומים לשולי גדרה, משחירים אותם, שולי גדרה, גדרה היא שחורה, כן. כל זה, סליחה שאני אמרתי כהקדמה למה שאני רוצה ללמוד כרגע. אם כן, על עם ישראל תמיד היו גזרות לצערנו הרב, ובעזרת השם התבטלו. כן. מי? אז באמת הגמרא אומרת שהנביא, מי זה היה אז? יש כאן גמרא בסנהדרין. אולי יצטט את הדברים מהגמרא. בניהו בן יהוידע כמדומני, אבל תכף אני אראה. הגמרא אומרת שדנה בסוגיה הזאת, בדף, סליחה שאני התעכבתי, בדף קוף ב' במסכת סנהדרין כתוב ככה, באמת קצת על מעלתו כביכול, אחיה השילוני, זה היה הנביא אחיה השילוני, כן. וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, הוא מתכסה בסלמה חדשה וכו', ושניהם לבדם בשדה. כאן יש דרשות שלום על הקשר, שלמות על הקשר בין אחיה השילוני ובין ירובעם בן נבט. אבל בסוף אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, תפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו ואמר לו, חזור בך מרצון להפריד את עם ישראל, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. בן ישי זה רביד, נעשה קואליציה במקום להפריד את עם ישראל. מה נעשה? ניקח את נאמני ארץ ישראל ויחד עם שרון ונעשה קואליציה. מה אתם אומרים על הדבר הזה? דוד זה מנאמני ארץ ישראל, נכון? ירובעם היה ככה מין כזה תחמן כזה. אמר לו ירובעם לקדוש ברוך הוא, מי בראש? מי המנהיג? אמר לו הקדוש, בן ישי בראש. יחי לא באינה, אם כך, אומר, אני לא מוכן, נעשה פירול בעם ישראל. זה הדו-שיח שמתקיים כאן. כן, בבקשה.
לא הבנתי,
אלה שחברו אליו, הרי הצעירים, מה היה? אתה זוכר את הסיפור עם רחבם שבא לעשות שלום בשכם? כן, אז היו שם החברים של ירובעם מצד אחד והחברים של רחבם מצד שני, ו... יועצים, כן, יועצים, אלה שהלכו יחד איתו. אז אלה שהלכו יחד עם ירובעם אמרו, בוא נעשה פירוד, נחלק את העם משני חלקים. לא, אלה שהלכו איתו, אלה שהיו שותפים לרצון שלו לחלק את עם ישראל. ומי שמחלק את ארץ ישראל, מחלק את עם ישראל, זה צריך לדעת. כולם מדברים דמוקרטיה, שהדמוקרטיה של דמוקרטיה, ופתאום נהפכו אנשים דמוקרטיים, מעניין מאוד, הכי אנטי דמוקרטיים נהפכו פתאום לדמוקרטיים. ביקשו משרון, התחנו לפעמים, תעשה בחירות, תעשה הצבעה בעם, תעשה משהו. לא הגיע לאחד, עד רמה. המפלגה שלו דחתה את הצור ב-60%, זה לא מילתא זוטרא, לא שמה לאף אחד. פתאום רוממות הדמוקרטיה, אוי, 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 אוי. הרס הדמוקרטיה, לא רוממות הדמוקרטיה. כן.
אז ברדיו של... לא שומע, אבל זה נשמע כאילו
בסדר גמור. או, רדיו, או. זה השופר הפרטי של שרון. לכל אדם יש שופר. הרדיו, הטלוויזיה, כולם הם נאמנים עד הסוף, עד טיפת הדם האחרונה לשרון ועושי דברו. הכל מוכתב, הכל מסודר. ואם יהיה איזה מישהו מהעיתונאים שינסה קצת לצפה, הוא יפוטר מיד. פרנסתו, והיו דברים מולה, תקופח. זה במקרה הטוב, עוד לא עשינו אותו בצוהר. מישהי אמרה לי אתמול שרצו לשים את הרב מרדכי אליהו בצוהר. ככה אמרה, זה אישה אחת אמרה לי, אני לא שמעתי על זה. אבל היא אמרה שהיועץ המשפטי הגיע למסקנה שיש הרב אליהו והרב שפירה, כנראה לא יסגרו להם את התיק, אלא חכו להם בפינה, מה שנקרא בלשון העממית, ובהזדמנות הראשונה ישימו אותם, יאשימו אותם בהמרדה והדחה אבל היו דברים בעולם. זה יקום ולא היה, היו דברים בעולם שמשטרים טוטליטריים לקחו את המנהיגים הרוחניים ושמו אותם בבית סוהר. זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה. היה ירמיהו גם ישב בצוהר. אמר את האמת, ישב בצוהר.
אבל זה במקרים הפוכים.
אה?
זה במקרים הפוכים.
שמה?
שמנהיגים רוחניים לקחו את השלטון ונהיו
את זה. גם זה וגם זה. זה היה. לא, אבל זה מה שאני אומר לכם כרגע, אמרו שהיועץ המשפטי, הוא אמר שהוא לא... הוא לא... הם לא... מה?
הם לא חסינים.
הם לא חסינים, דהיינו, אני אחכה לכם בפינה. והיועץ המשפטי, הוא איזה יועץ, משהו, היועץ הפרטי, סליחה, משפטי של אריק שרון ומשפחתו, מעניין מאוד. היועץ המשפטי, זה קודש הקודשים, האדם הכי הגון וישר שיש עלי אדמות. איך הקדוש ברוך הוא גלגל לנו חוויה כזאת? מעניין, תמיד קראתי על זה בספרים. היום רואים את זה בחיים. מאוד מעניין. אני לא אתפלא שאחרי, סתם רואים את זה באינטרנט, אולי כאן במכון, ודאי יש כמה שטולים מה שנקרא. זה לא דבר ספק. אחרי זה יבואו אליי, יגידו, אדוני, עשית ומדיח. אני נפשית, אשמח מאוד, למען עם ישראל, ארץ ישראל. זה לא, אין לי בעיות עם זה. בבקשה, כן. לא מפחד. פעם אמרה לי איזו יועצת משפטית, פרופסור למשפט, אמרתי לה, אני חושב שהמעשים האלה הם יגררו את עם ישראל עוד לפני כמה חודשים למצב בלתי נסבל. אז שאלה אותי, אתה מוכן לשבת בבית סוהר בגדל ארץ ישראל? אמרתי לה, כן, אני מאוד מאוד מעריכה אותך. היא אומרת לי, איך בשביל ארץ ישראל אפשר לשבת בבית סוהר? נראה אבסורד. היא אמרה לי, היא, אני לא זוכר את שמה כרגע, אבל היא אישה מאוד מפורסמת, פרופסור, יש לה, איך זה נקרא, מוסד שלם שלומדים בו משפטים וכל זה. אני מאוד מעריכה את נכונותי אשר בבית סוהר בגלל שאני אוהב את ארץ ישראל. תודה רבה לך.
רות גביזון?
מי שיחר, אני לא זוכר לשמוע כרגע. טוב, אבל נעזוב את, איך אומרים, את החוויות שאנחנו חווים אותן יום-יום. בוא נלמד איזו איגרת. אני רוצה כמה מילים על האיגרת. כן.
אבל הייתה הבטחה שהמלאכה
תתפרץ. שמה?
הייתה הבטחה שהמלאכה...
בסדר, אנחנו לא נביאים, נכון. אילו היינו נביאים, היינו... אבל אנחנו מצווים ועומדים, איך אומרים, כל יום ויום לעשות רצון קוננו, נכון? בלי התחשב... דברים מיסטיים, רוחניים, שם איזה מקום. השם מצווה עלינו לעלות לארץ, להתיישב בארץ, להיאבק על הארץ, עושים את זה בתמימות, כמו שכתוב בתורה. טוב, זה היה בגלל, אומרים, שלמה המלך, בת פרעה, אבל נעזוב את זה, זה לא. אתה לא יכול, מה שאתה שואל, זה שאלה מאוד עקרונית. אתה לא יכול לנהל את חייך, על פי איזשהו חזון של איזה נביא פעם באיזה מקום שהוא אומר פעם יהיה נניח נאמר יהיה עקבתא דמשיחא יהיה צרות צרורות וכל הדברים האלה פני אני יודע חוצפה תסגה פני הבדור כפני הכלב המלכות תהפך למינות חורבן המשפחה חורבן. אז תגיד אם זה נגזר מה אני יכול לעשות? אתה מצווה ועושה למרות שזה נגזר. אתה לא יכול להגיד כתוב שבעיקר פני הדור כפני הכלב, בת קמה באימה, בן לא מתבייש מאביו, אז אני לא מתבייש מאבא שלי. כתוב? אתה מבין? יש הבדל בין אתה עומד ומצווה, ובין מה שחכמינו ונביאינו ניבו לנו שבעקבות עד המשיכה יהיה צרות צרורות, ואלה הצרות אנחנו רואים נגיד. צריכים להמשיך לתפקד באופן נורמטיבי, נורמלי, ולא להיות שפוטים של איזה הזיות ונגיד אני פסיבי לחלוטין. זה מובן. טוב, אנחנו ברשותכם אני רוצה לקרוא כאן את האיגרת שכתב האבא של הרמב״ם. אביו של הרמב״ם היה דיין, קראו לו רבי מימון. משה רמב״ם קוראים לו רבי משה בן מימון, זכר צדיק לברכה. אביו היה אדם כנראה בעל עוצמה של אמונה וביטחון גדול מאוד. היה גם מנהיג, אדם אחראי על הציבור, ונשאר ממנו איגרת שהוא כתב ליהודי מרוקו אז לפני מאות בשנים שהיו אז באותו זמן מאוד מדוכאים על ידי המוסלמים. המוסלמים ממש דיכו אותם, הרגו בהם, והיה, מצבם היה נורא והיום, יהודי מרוקו. אז הרבי מימון, הדיין, כתב להם מכתב, מכתב בערבית. לא יודע איך, אבל התגלגל לשולחני המכתב הזה. לא זוכר מי הביא לי את זה, אתה הבאת? לא. לפני הרבה חודשים הוא הביא לי את זה, משום מה פתאום אני רואה את זה על השולחן שלי עוד פעם. והיום התבוננתי במכתב הזה יותר, קראתי אותו פעם אחת, אבל היום התבוננתי, אמרתי, אוי, זה מכתב בדיוק מתאים לקרוא היום למתיישבי גוש קטיף ולכל אלה שנצורים בכפר מימון על ידי צבא הגנה לישראל, לקרוא להם את המכתב הזה, בתקווה שחלק מהאנשים האלה הדברים האלה ישירו עליהם רושם. אז בואו נקרא ביחד את האיגרת של הרמב״ן, מה הוא כותב. תראו, באמצע כתוב איגרת נחמה, אתם רואים? איגרת הנחמה. ליטוב כבר בארץ המערב שלח את איגרת הנחמה אל אחד מאחיו בפיץ. פיץ כנראה זה עיר במרוקו. לתועלת לו ולרבים אחרים מבני ישראל, שנהנחו אז תחת עול אלמוהידים, שבמרוקו אלמוהידים זה הייתה כת מוסלמית קנאית ששלטה אז במרוקו, והיא עשתה צרות צרורות ליהודים. כולה בקשה אחת, ואני כאן מצטט, תמצית, זאת היא תמצית האיגרת וגם מתורגמת מערבית. אל יעבירנו סבלנו על דעתנו. נזכור שבריתנו ברית עולם אשר לא תופר, שהרי קוראת הברית הוא אלוקי עולם. או האומנם ירצה האלוקה בדבר ואחר התנחם? הבוחר באומתנו, כיצד יתשה? כנראה היהודים היו מיואשים על שאלוהים חס ושלום, או אלוקים חס ושלום, עזב אותם. ולא הוא קרוב לאומתנו כמו שלא קרוב לאף יציר מיצריו. ידוע ידע שיעמדו באמונתם. הקדוש ברוך הוא. הוא יודע מראש שאנחנו לא ישברו אותנו. אם חטאו, לא, לקדוש ברוך הוא יענשם. אבל, אך לא כעונש אשר המורדים, אלא כאנוש את הילדים שחטאו לשעה, חמתו לא קילה בנו. האם החליפנו באחרים? וכי באיזו אומה בחר אחרינו? ולמי חוץ ממנו נתן את מתנת הנבואה? או האם משאירה בנו הגלות סימן בגופנו, ברוחנו? שוננו, מנדנו, היו רוצים למצוא כזאת בנו. אבל אנו יודעים ומכירים. כי כרוחנו, בנעורנו, כן, רוחנו כיום אחרי 1,100 שנות סבל בגלות, נשארנו יהודים. למרות הניסיונות לדכא אותנו, את רוחנו. לא. האלוקה לא יעזבנו, אף אם נעזבהו, הוא לא יעזבנו. מחובר אליו, ברית. הוא אינו יכול לשנוא אותנו. הישנה אב את בניו, ואין בנים אנו להשם אלוקינו, שרי ישרה שכינתו בנו. שלח לנו את משה מבחר המין האנושי, עשה לנו ניסים ונפלאות, נתן לנו תורה קיימת לעד, והבטיח הבטחות לנו, ולזרענו עד עולם. לא נטיל ספק בקיום הבטחותיו לנו, כשם שאיננו מטילים ספק בעצם מציאותו, ככה אנחנו צריכים לתת ביטחון מוחלט בכל ההבטחות שהשם הבטיח לנו. יצליחו הגויים הקמים עלינו מזמן לזמן, יתגברו עלינו, יכבשונו בכל מקום, ירדפונו בשנאתם בוקר וערב. אנו בשלנו נעמוד, באמונתנו בהבטחותיו. כל מה שיבטיח הוא יקיים. אמנם עפפונו מים רבים, אבל חבל הצלה שלוח אלינו, מסרות המצוות נוחז בו, נקיים את כל המצוות של חובות הלבבות ושל חובות האיברים. יותר שנוחז בחבל, יותר נהיה בטוחים מתביעה. נזכור תמיד ונאמר בלב שלם, בלי רמייה ובלי ספק, משה אמת ותורתו אמת. עכשיו אני מבין למה הוא נתן לבן של את השם משה. והוא נתן את הבן. כנראה היה לו קשר מיוחד לאבא של הרמב״ם, למשה רבינו. משה אמת ותורתו אמת. נקיים את התורה, תורת משה, ונלך בדרכיה. אל יגביר אדם מישראל את נפשו הבהמית על השכלית, ואל יתמסר לאהבת העולם הזה ותקוותיו, שכבר ימשילו החכם מכל אדם לאישה יפה שרת טעם. יזכור תמיד את יום המוות, יום הדין, אבל יתמסר אדם לאהבת השם, וידבק באלוקיו על ידי 3 תפילות בכל יום, תפילות שיתפלל מתוך הבנה והסתכלות, לא סתם. יתבונן בתפילה. יתבונן כל יהודי בגדולתו של משה, כפי שמסרה לנו התורה, כפי שסיפרו לנו אבותינו והאגדות. מגדולתו של השליח נידון על גדולת שולחו. מגדולתו של משה נדון על גדולת הקדוש ברוך הוא. ועל ערך האנשים שלהם שולח, דיינו על עם ישראל. נזכור את אהבתו לעם של משה רבנו, כמה הוא אהב את עם ישראל. ואת מסירות הנפש שבה עבד את האומה ודאגו לה, לא רק בחייו, אלא לכל ימי חייה עד העולם, לנצח. הוא השאיר לנו ירושה לנצח. אין הוא שהשאיר לנו את תפילתו האחרונה, תפילה למשה איש האלוקים. תראו, הוא מתייחס לפרק הזה, תכף נקרא את הפרק הזה. פרק קוף צדיק, צדיק, סליחה, בתהילים. תכף נקרא את זה, נגמור את האיגרת. תפילה למשה איש האלוקים, שנשפוך בה את ליבנו בימי צער, ימי עינויים וניסיונות. ימי אובדן בנים ובנות, ימי אכזבות וייאוש. יאמר כל אדם מישראל את המזמור הזה בכל יום, לפני ברוך שאמר והיה עולם. מעניין. הספרדים נוהגים את זה? כן? אה? בשבת אומרים את זה. בשבת אומרים את זה. כן. אבל הוא אומר כל יום. הוא לא פוסק הלכה, אבל באיגרת הוא אומר, זה, המזמור הזה מאוד מחזק את האמונה שלה. תכף נראה למה. מה התוכן שלו. כשם שאומרו תמיד המחבר. מי זה המחבר? תפילה למי? למשה. זו התפילה של משה. תכף נראה. וימצא בו ניחומים רבים, תתחזק אמונתו. לו ידענו את תוכן התפילה הזאת, היינו מוכרים אותה כקריאת שמה. הוא אומר, זה כל כך תפילה, כל כך חשובה, כמו קריאת שמה. מעניין. בא מספר הרואה הנאמן, דהיינו משה רבינו, על כל עינויינו בכאב עמוק ובטענה בוקעת ועולה עד שמי השמיים. באו מזהירנו על התשובה, שהיא היא המעבירתו על פני גלי הימים השואפים לבולענו. באו מבטיחנו על נצחיותינו ומלמדנו לראות את צרותינו כתופעה רגעית ואת גאולתנו העתידה כגאולת עולם. עוד ישמחנו האלוקה כימות עוניינו, איננו, כנגד רגע של צער יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים בשמחה. זה האיגרת של האבא של הרמב״ן. תראו איזה יהודי מאמין. עכשיו, ברשותכם, נקרא את מזמור, אפשר לקבל, צדיק. אני קורא את המזמור, יש כאן תנחים, הנה יש כאן תנחים, תעבירו את זה לכם, הנה, הנה, כאן, 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 על ידך, ממש מול, יש לך. צדיק, מזמור צדיק. הוא אומר, אנחנו מזמור צדיק, כן. הוא אומר ככה, אני קורא ברשותכם. תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור. אני אנסה להסביר את זה כפשוטו, זה לא כעומקו אלא כפשוטו. מה אתה לא קורא? לא, במזמור צדיק. תפילה למשה איש האלוהים, אדוני, מעון אתה היית לנו בדור ודור. מה זה מעון? בית, מקום, ללון, לחיות. אתה המעון שלנו. איתך אנחנו חיים, אצלך אנחנו בדור ודור, בכל הדורות. בטרם ערים יולדו, בטרם ערים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. דיין אומר, לפני בריאת העולם בכלל. בטרם ערים יולדו, לפני שנברא כל הערים האלה, כל האברסט, כל הערים הכי גדולים בעולם, לפני הכל, מה? לפני שתחולל ארץ ותבל, בראת את העולם, ומעולם, עד עולם אתה אל, אתה אלוקים מעולם ועד עולם, כל העולמות. לפני הישי עולמות, אחרי שעולמות, עכשיו, השם מלך, השם מלך, השם לא חולם, כל הזמן. וואי, איזה אמונה. הקפיץ אותנו מעל הזמן. דוד המלך, בעצם משה רבנו, סליחה. תשב אנוש עד דקה. אנוש, מה זה? דקה, זה, אנחנו כלום נקנה. ואתה אומר, בכל זאת, שוב בני אדם. למרות שאתה מדכא אותנו עד דקה, זאת אומרת, הופך אותנו לאפס, הוא אומר, עכשיו תשוב, שובו אלה. תשוב, שובו בני אדם. עכשיו תראו, הפרופורציה של זמן, אנחנו תמיד תחת הכותרות. מה קרה? שמעת, הודיעו ב-11, הוא, אי, כל ההיא, הוא, אי, הוא, לחץ, הוא, דרך אגב, אני מכיר את השיטה הזאת גם עכשיו. כשהיינו בימית בשעתו להבדיל אלף אלפי הבדלות, אז הצבא היה כל מיני פרובוקטורים כאלה, היו מפיקים כל מיני שמועות. הצבא מגיע! כולם נכנסו ללחץ, הוא, הצבא זר, שיטה כזאת, גם היום. מי שהיה שם בכפר אמר, אני לא, הייתי שם בהתחלה, אבל בטח כל הזמן מפיצים שמועות, כולם נכנסים למטה, נכנסים ללחץ כזה. כאילו, הרגעים זה החיים, זה לא נכון. תראו פרופורציה של חיים. כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול. כמה זמן אנחנו חיים בערך?
70.
מה זה 1,000 שנים לעומת 70? של הקדוש ברוך הוא זה כמו יום אתמול, לא מזיז בכלל. כ1,000 שנים בעיניך, כיום אתמול, כי יעבור, והשמורה בלילה, כזה משמרת בלילה, אני יודע, פתאום עוברת, גמרנו. וזה 1,000 ימים.
1,000 שנים.
מה? 1,000 שנים, סליחה. כל 1,000 שנים זה טוב, 1,000 שנים עוברים. ואנחנו חיים מרגע לרגע, כאילו הרגע זה החיים. איזה אמונה, איזה גדלות. זרמתם שינה היו, בבוקר כחציר יחלוף, האדם שלנו הוא כאילו כמו חציר, מה זה חציר? קש. נובל, צ'יק, נגמר, הכל נגמר. אצל אלוקים, יום אחד זה 1,000 שנים. אצלנו הכל ככה, כמו קש, כחציר. בבוקר יציץ וחלה, זה כמו אדם ששתל איזה שתילים, אני יודע, של עגבניות, שתל בבוקר, לערב ימולל ויבש, נגמר. אנחנו כאילו שתלו אותנו בבוקר, וערב כבר נגמר, נגמרנו. כבר לא קיימים. הוא מרים אותנו, משה רבנו, מעל הזמן, גורם הזמן, מדכא אותנו. הוא אומר, בוא נסתכל בפרופורציה נכונה על המציאות, אצל הקדוש ברוך הוא לא קיים גורם הזמן בכלל. בשבילו 1,000 שנה זה כמו יום, אם אתה דבק בקדוש ברוך הוא. כי חלינו באפיך ובחמתך נבלנו. אם יש חס ושלום איזה כעס, אנחנו נבלים מהכעס של הקדוש ברוך הוא. שאתה אבונותינו ונגדיך, אלומנו למאור פניך. כי כל ימינו פנו בעברתך, עברה זה כעס. קילינו שנינו כמו הגה, כל החיים שלנו עוברים בכעס, כמו הגה, כמו בשיק, עוברים ככה. ימי שנותינו בהם כמה? אמרנו, קודם הזכרנו. 70 שנה. ואם בגבורות, זכית להגיע ל-80. ואם בגבורות, 80 שנה. אבל מה כל החיים האלה? ראווה מה? עמל ועווה. כי גז חיש ונעופה, אנחנו נגמרים כמו זה. זה לעומת מה? לעומת הנצח. לעומת יום אחד זה 1,000 שנה. נקבל את החיים בפרופורציה, פרופורציה נכונה. זה משה רבינו. מי יודע עוז הפך וכי יראתך עברתך? אם נות ימינו כנודע ונביא לב החוכמה. עד לכאן הוא מסביר לראות מה החיים שלנו לעומת האמת האלוקית, הנצח האלוקי, מעל ומעבר לכל הדברים. כל מה שאנחנו ממינו הכי חשוב, שילו וקרפי. ואז משה רבינו, תראו מה הוא אומר, זה העיקר. שוב השם, עד מתי? הוא קיים כל הזמן, הקדוש ברוך הוא. מצידנו, תשוב אלינו. רוצים להתחבר אליך. רוצים להידבק בך. וינחם על עבדיך, על כל מה שהם עשו, כל נחמה. סבנו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה. כל ימינו נהיה בשמחה. למרות שימינו קצרים, נהיה בשמחה. שמחנו כימות איניתנו. כמה זמן הוא אינה אותנו? כמה? 3,000 שנה! כמו שאינית אותנו 3,000 שנה. שמח אותנו אותו זמן. שנות ראינו רעה. יש אנשים שהם בדיכאון, אני יודע, בלחץ. ויוצא להם איזה נאמר 3 שעות בשנה, משהו כזה. יכול לקרוא דבר כזה? אדם קצת. אז הוא, מה אומר משה רבינו? הוא לא מדבר על עצמו, עצמו הוא מחוק, הוא לא, מה אנחנו, מה אנחנו? אבל הוא אומר, עם ישראל, הוא אומר, תראה את עמך ישראל. כמה שנים הם לא רואים טוב, כמה לא טוב להם, כמה זה. שמח אותנו לפחות. כמו באותו זמן שלא היה לנו טוב. אם זה ברמה הכללית או ברמה הפרטית או משהו, אתם מסכימים לתפילה הזאת? אה? מישהו מסכים? אה? יראה לעבדיך פועלך והדרכה בניהם, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה. אם כן, זהו תפילה למשה, זהו ממליץ, האבא של הרמב״ם, לקרוא את עת צרה וצוקה, לקרוא תמיד. הוא מקבל פרופורציה לגמרי אחרת על החיים, ועל המאורעות העכשוויות, שאתה לא נכנס לבעלה. הכותרות לא משאירות עליך הראש, שאומר, אלף שנים, זה שטויות, זה הרי, הכותרת הזאת תחפו אותה, מיד תחלוף.